ואני ממש מתרגשת לפתוח את השעה הזו עם שתי אורחות יקרות. האחת, סגן אלוף במילואים, אורלי ניב, סגנית ראש העיר גבעתיים וחברה יקרה, ועם ריבי בסיליאן, מחברת הספר בית קוד להיות אני, שתכף נדבר עליו בהרחבה. סמל ראשון עומרי ניב פיירשטיין, זכרו לברכה, הבן של אורלי, נהרג בשבעה באוקטובר בזיקים, כשהוא וחבריו הגיבורים באמת מגנים בגופם, ביוזמה ובנחישות שאין שנייה לה, על 100 טירוניות שנמצאות בבסיס זיקים.
טירונים וטירוניות.
ובשבעה באוקטובר הוא נפל עם חבריו, ולכל הטירונים והטירוניות שלום. ואנחנו רוצים לדבר היום על הספר שנכתב לזכרו של עומרי. אז אורלי, נתחיל איתך.
ערב טוב.
ערב טוב. כמה ניסיתי להביא אותך לכאן.
הנה הצלחת.
והנה עד כאן. אז הבחירה הזו לכתוב ספר לזכרו של עומרי, את יכולה להגיד עליה?
כן. האמת שממש קצת אחרי שעומרי נהרג, ישבתי ערב אחד וכתבתי לי רשימה, צ'קליסט כזה, מה אני רוצה לעשות לזכרו. ואחד מהסעיפים היה ספר, אבל ממש ספר, ככה. לא איזה, לא מה, לא איך. אפילו לא במקום הראשון, אולי מספר 4 או 5 במשימות. ושמתי את זה שם, ולא חשבתי על זה יותר מדי, עד שקיבלתי טלפון מריבי, שאנחנו מכירות מהעבר, ואת החיילת שלי פעם, ושאלה אותי אם אני מכירה את המיזם סיפור חיים. לא, עניתי לה, לא הכרתי אותו. היא סיפרה לי עליו, והיא אמרה שהיא מתנדבת במיזם, ושאם בא לי לכתוב ספר על עומרי. אמרתי שמאוד בא לי, אבל אני לא מסוגלת לעשות את זה לבד, ואז היא הציעה שנכתוב את זה ביחד. היא התנדבה במיזם ככותבת, וכך יצא. ואני מיד הסכמתי. האמת שלא חשבתי פעמיים, אפילו לא חשבתי לשאול את שני הוריו הנוספים של עומרי, מיכל וקובי. וזהו, יצאנו לדרך. והדרך הייתה, קודם כל היא הייתה מרתקת, היא הייתה כואבת מאוד. היא העלתה באוב את כל חייו של עומרי, ובמידה רבה את חיינו. מרגע שתכננו אותו, אנחנו משפחה של שתי אמהות ואבא, אז התכנון היה מאוד קפדני, הוא לא ספונטני. ואת כל זה העלינו על הכתב. כשאני ביקשתי מריבי בקשה אחת מאוד מאוד משמעותית שעמדתי עליה לאורך כל תהליך הכתיבה, וזה שהספר, שכל דבר שנכתב שם יהיה אותנטי. לא לייפות את המציאות ולא לקשט אותה, אלא לכתוב על עומרי בדיוק כפי שהוא היה בחייו, עם הרוח שטות והצקות וה... כל הדברים הפחות חיוביים ויפים שבדרך כלל נוהגים לכתוב על מתים. היה לי מאוד חשוב לשמור על אותנטיות ועל כנות, ולריבי לא היה פשוט עם זה לאורך הדרך, אבל היא הקפידה על זה מאוד. וכך יצאנו לדרך, דרך ארוכה, וכפי שאמרתי, גם כואבת וגם מרתקת, עם הרבה מאוד מפגשים, שעות רבות של סיפורים, חברים, חברות, משפחה, מורים, גננות, כל מי שהכיר אותו אי פעם.
ולפני שנדבר תכף על התהליך, השם של הספר, בית קוד.
עומרי, בחצי שנה האחרונה שלו לשירות, אחרי שהוא סיים שירות ארוך כלוחם בשטחים, באיוש, רצה להיות בחפק מ"פ, לא הלך לו בגדוד, אז הוא חיפש לעצמו דרך, והוא מצא מ"פ בבח, בבח זיקים, בח העורף, שחיפש נהג מבצעי לחפק שלו, ושם התפקיד הוא בית קוד. והאמת שחיפשנו לא מעט שם, ואז ריבי בא עם ההברקה, שפשוט נקרא לו בית קוד, מה שהוא היה. וזה מה שהוחלט.
ויש המשך בית קוד להיות אני, אז להיות אני זה בדיוק הציווי האותנטי.
נכון, אז להיות אני, אומרי ניב פיירשטיין, זה סעיף מספר 3 בפתק הנעול שמצאנו אצל אומרי בטלפון אחרי מותו. הוא כתב לעצמו פתק עם 9 סעיפים, וזה היה סעיף מספר 3.
ריבי.
כן, ערב טוב.
ערב טוב. מדהים, קודם כל המיזם סיפור חיים הוא באמת יוצא דופן.
יוצא דופן.
וכל מי שבוחר בנפש חפצה לתוך הקדשה של זמן וגם להיכנס לתוך הסיפור, זה לא לבוא לתת יד לחצות את הכביש, זה ללכת במשעולים ביחד, שלובי זרוע. אז את יכולה לתאר את התהליך מבחינתך?
אני יכולה לתאר את התהליך, אבל בראשיתו אני רוצה לציין שהיה לי טריגר לכתיבה הזו, מכיוון שיש בינינו היכרות, ביני לבין אורלי היכרות מוקדמת, אז כמובן שעקבתי אחריה בפייסבוק, וכל פעם שהיא העלתה פוסט ביום שישי, זה פשוט שיסף בי משהו שאמר, מישהו חייב לכתוב על הילד הזה ספר, כי הוא ילד כל כך מיוחד, למשפחה כל כך מיוחדת, והסיפורים עליו היו פשוט משהו שאי אפשר לפוגג ככה אל הזמן. המתנתי באותו זמן שיצוותו לי משפחה שכולה, והתנדבתי לפרויקט כביבלותרפיסטית, כמלווה תהליכי כתיבה, ולאו דווקא כסופרת, ומראש הנחתי שאני לא מתיימרת, אבל אני מאוד רוצה לכתוב פרוזה, ולא עוד ספר הנצחה, מכיוון שאני רוצה לתת לעומרי חיים כדמות, ואפילו בהתחלה חשבתי שהוא יהיה דמות שיספר את הסיפור שלו, אבל אז הבנתי שהוא דמות כל כך צנועה, שלא יכולה להעיד על עצמה את כל התכונות על שהוא קיבל גם בבית הגידול שלו, וגם הוא כאדם. ולכן החלטתי בסוף לספר בגוף שלישי כמספר כל יודע, וידעתי המון. תוך חצי שנה או 9 חודשים בערך, ערכנו רעיונות ממש עמוקים, מרגשים, מצמיתים, ובסוף בסוף בסוף החלטנו על איזה קונסטרוקציה לספר, ובסוף מה שלקח אותו זה באמת האותנטיות לאורך הזמן, לאורך העיבוד של התהליך כמשפחה, עבור מיקה, עבור מאיה, עבור כולם. זאת אומרת שהספר הזה הוא בעצם של כולם, של כל הנודלס, בעיקר של אורלי. זה התחיל בקריאת היומנים. אורלי העבירה על היומנים שהיא כתבה עוד כשעומרי היה בביתנה. אלה היו שעות קשות מאוד בשבילי. לקרוא אותם, להתעמת מול הבטן הפעורה הזו, בין הכאבים האלה ברחם, להבין שאת ילדת ולא ילדה בקלות. ואחר כך, הסיפורים של עומרי, כתינוק, כילד, כעולל, כפעוט, סקרן, חכם, ומלא מלא הומור, מלא. זה לא נהדר מהרוח שלו בספר, על זה מאוד התעקשנו. הוא היה אדם מצחיק, שאהב להצחיק. והכי הכי הוא אהב להרים אנשים. זה מה שאני חוויתי פה כחבר, כאח, כילד, הוא תמיד היה שם להרים בני אדם שחס וחלילה, לא יבטרו שקופים.
וביחס לכל העיסוקים של ללוות באמצעות כתיבה, משהו בתהליך הזה שהוא היה אחר וחזק בעבורך?
קודם כל, ללוות משפחת שכול זה לא, בטח לא בזבנים הכאוטיים האלה, שזה נפל עלינו באמת לא פחדתי מזה. לא פחדתי מזה מהסיבה שליוויתי כבר בעבר אנשים במשברים מאוד מאוד קשים, ובאתי לזה עם איזה חוסן נפשי שחשבתי שיש לי, ואני עדיין חושבת שיש לי, זאת אומרת, זה לא פירק אותי. אפשר להגיד שבעצמי, עבור עצמי, הוא אפילו חיבר אותי. להבין, כאדם כותב, מה אני רוצה להביא כאן, מה אני רוצה שישמעו על עומרי. בעצם מילאתי את התודעה שלי במשך תקופה ארוכה רק בו. אפילו במקרה מסוים, הבן שלי אמר לי, אמא, את כותבת בתמונה של עומרי מולך, יש לך עוד בן? אמרתי לו, אין לי רשות, אין לי עוד בן. אבל זה כן בן שאני מגדלת אותו כרגע בתודעה, והייתי חייבת לשמור על התודעה הזו מאוד מאוד נקייה, מאוד צמודה לסנטימנט הישראלי, המיליטנטי דווקא, של ההקרבה והמוטיבציה והתהילה של הגיבורים האלה, שאולי, איך אמר לי אחד החיילים כשהתראיין, פלחת זה סוג של אנדרדוג, זה לא צנחנים, זה לא טייסים, זה לא... ולי היה חשוב דווקא להוציא אותם מה...
נראה לי שבמלחמת עם כלבי, דווקא פלחץ היו ממש
הקו
הקדמי.
אבל בשביל אוקטובר אף אחד עוד לא שמע עליהם, לצערי.
כן.
שמעו עליהם בעקבות הקרב בזיקים, כי זה קרב הירואי של הבסיס היחיד שלא נפל בידי הנוחבות. ועל זה אפשר להגיד.
את יודעת, אני חושבת שזה חודש הספר, או שבוע הספר הראשון, שיש בו באמת מקום משמעותי להרבה מאוד שנכתב על ה... על מה שחווינו מהשבעה באוקטובר.
גם המון ספרי עדויות, כן. המון, חוץ
גם מהנצחה. גם ספרי עדויות וגם ספרי הנצחה, וגם ככה יש איזו תחושה שהרבה מאוד אנשים רוצים להדהד את ההתמודדות הפרטית, ממש, הצורך הזה ממש מבעבע. אז דווקא מהמקום הטיפולי, משהו להגיד על התופעה הזו?
כן, בטח. תופעה של חשיפה היא תופעה בעצם שמאפשרת לך להשיל את כל המגננות. אתה נחשף בכאבך ואתה אומר, אל תגנו עליי, רק תשתתפו איתי, רק תשמעו, רק תראו את הכאב הזה. הוא לא כאב עמום, הוא כאב יומיומי, זה... הורים שקולים מסתובבים עם זה ביומיום. לפעמים הם מתהלכים בתוך חברה כאנשים שקופים, אולי לא אורלי, כי מידת הפופולריות שלה היא באמת אחרת, אבל רוב ההורים השקולים מסתובבים עם איזה חנית משני עברי הטורסו שלהם, שיוצאת ככה מהגב. ומשהו בתהליך הזה של כתיבת סיפור, בעצם עוזר להם להתבוסס בתוך האהבה ששכול מביא עליך, כי שכול מביא אובדן מאוד מאוד גדול, בעצם... זה מישהו שהעתיד נגנב ממנו, נגזל ממנו. אי אפשר לתאר את החוסר הזה. ובכל זאת, במקום המאוד כאוטי וקשה הזה, להביא את הנחמה שהיא א', תכלית, תכלית למותו. הוא לא מת סתם. הוא הציל 90 טירונים ו-30 אזרחים. חירף את חייו בשביל זה. זו הייתה הנקודה הכי... זה הפיק הכי משמעותי בחיים של עומרי, שהוא הביא את עצמו ב-100%. הוא הקריב את ה-100% שלו. נחזור לשאלה, תמקדי אותי, אני יכולה לדבר ככה שעות על עומרי.
זה מאוד מעניין, כל מה שאת אומרת, אין ספק ש...
אז מהבחינה הזאת של תהליך, מה תהליך כזה נותן, הוא בעצם מאפשר למשפחה להתבוסס בתוך חוטי האהבה האלה, ולתעד אותם, ולהבין שהייתה תכלית.
לגמרי, אני חושבת שמהשבעה באוקטובר, כל ההתמודדות עם השכול היא נקודת מפנה מאוד משמעותית, שלא בטוח שאני יודעת לתת בה את כל הסימנים, אבל זה מרגיש שאפשר לדבר על הכל, ואפשר לדבר עם כולם על הכל, ויש מנעד מאוד רחב, ואנשים עושים בחירה בתוך המנעד הזה, והיא לגיטימית. זאת אומרת, ממש העוצמה כנראה שהדברים קרו, אז הביאה משהו מאוד משמעותי בתחום הזה. אורלי, אני רוצה לבקש אותך לקרוא משהו.
אני אשמח, יש, קודם כל יש הרבה חלקים מאוד מעניינים פה בספר, אני שמחה גם שהספר הזה באמת, קודם כל שהוא נכתב בעיתוי שהוא נכתב, היה לי חשוב לכתוב אותו יחסית צמוד לתקופה שזה קרה, כדי שאנשים לא ישכחו. בסוף מדובר בחבר'ה צעירים, שבחצי שנה שאחרי כולם השתחררו מהצבא, נסעו לטיולים, חזרו, התחילו ללמוד, ופחדתי שהזיכרון ככה יתעמם, אז תפסנו אותם ממש כזה בחודשים שהם עוד פה וזוכרים והכל טרי, והיה לנו מאוד חשוב לשלב מספר עדויות, ממש מצומצם, 3 או 4 עדויות של פצועים, שחברים של עומרי שהיו איתו בקרב הזה ונפצעו, ואני חושבת שהעדות, אחת העדויות שיש בה חלק מאוד מאוד חזק, ואת זה אני בוחרת לקרוא, היא של עידו קרפל. עידו היה סמל מחלקה, עידו השתתף בקרב, אבל הוא היה יחסית פסיבי בגלל העמדה שהוא בץ בה, אבל בסוף הוא היה הכי אקטיבי, כי הוא זה שזיהה את הגופות, והוא פינה את עומרי ואת חבריו, וזה היה רגע מצמרר שהוא מתאר. אחרון חביב שמגיע לאלונקה, אני רואה שהם מתקשים מאוד, ואני לא מבין למה. ואז אני רואה אותו, את עומרי, שוכב על האלונקה והירי סביבנו חי, אבל כשראיתי אותו קפאתי במקום, עצרתי, הסתכלתי עליו כלא מאמין. שמנו אותו באלונקה שבטנדר, וכך דקה ארוכה אני מתבונן, ואני לא מבין מה אני רואה. כשאני מצליח להתעשת, 2 פצועים בטנדר, 2 איתי באמבולנס, עומרי על הטנדר, שמתי שם חייל לשמור על האלונקה שלו שלא תזוז. התחלנו לנסוע, באמצע הדרך הבנו שיש סיכוי להתקלות, אז העברנו את כולם לטנדר, ואת קמינקה השכבנו במושב האחורי ונסענו לברזילאי. בנסיעה עלו לי מחשבות. בתוכן אני מבין שכל מה שראיתי אמיתי, וכל מה שחוויתי, וכל מה שחווינו יחד נגמר. בשלושת החודשים האחרונים ראיתי בעומרי דברים שלא ראיתי אצלו בטירונות. אם בטירונות היינו קרובים, פה זו הייתה אינטנסיביות שלנו יחד כסגל. הנסיעות הרבות שעשינו, תמיד ביקש אותי כמפקד נסיעה, תמיד קפצתי, תמיד צחקנו. בעיקר במסעות כשעומרי על אלונקה, וגם אז הוא הקשה על החיילים שלו. תמיד אמרנו להם שהם לפלפים. האתגר הכי גדול במסע היה לשאת את עומרי על אלונקה. מיד כששמעתי את הטירונים אומרים, קשה לי, אני צריך עזרה, זה היה פלשבק רציני לימים ההם בטירונות, שצחקנו שעומרי כבד, ועכשיו מה? עכשיו המסע הזה כבד פי כמה, קשה נפשית. כשהגענו לבית חולים הרגשתי שאני משלח אותו בפעם האחרונה. כשהם לקחו אותו ממני הרגשתי את הרקנות של הפרידה בעל כורחי. זהו, לוקחים אותו ממני, זהו, זה לתמיד וזה בלתי נתפס.
כן. אני רוצה להגיד משהו על העדות של קרפל. העדות של קרפל נמסרה פעמיים. פעם אחת הם התראינו וזה היה נשמע כמו תחקיר, כאילו הם נורא רצו להסביר איפה כל אחד היה בעמדה, גם יואב קליין שראיינתי וגם נועה. אז כל אחד בהתחלה מספר כמו מזנסנה איפה הוא נמצא על המפה. בראיון השני כשהודעתי לעידו שאנחנו כנראה נשתמש בעדויות, וגם פה היה לנו איזה סנטימנט מאוד מאוד חשוב של עומרי, כי הוא לא יכל לסבול שקופים. ומשהו במילים שקרפל אמר בראיון הראשון, העבירו אליי הרגשה שהוא קצת מרגיש לא שקוף, אבל לא חלק מה... ולאט לאט הפשילו עוד שכבות בסיפור, והסיפור הפך להיות מאוד אישי, מאוד לא תחקיר, מאוד אישי. אני זוכרת שהוא אמר לי את המילה, עכשיו, באיזשהו שלב גם ניסו להרשים, להביא כל מיני ביטויים, פואטיים ויפים, וזה היה משהו מאוד מרגש, אבל כשהוא אמר את המילה המשלח, אני זוכרת שהתפרקתי ממנה. התפרקתי מהמילה הזו, ואמרתי לו, תגיד לי שוב פעם את המילה, למה, כאילו, והוא אמר לי, אני משלח אותו. זה כמו לשלח מישהו למשימה האחרונה, זה כמו לשלח אונייה בים, שלא תחזור, זה לשלח. זה היה ברור שאנחנו נשתמש בעדות שלו גם בספר.
ואני רוצה לשאול לסיום, אם הייתי שואלת אתכן למה חשוב שהספר הזה ייקרא על ידי אנשים אחרים, אז מעבר למשימה החשובה והרגישה של להנחיח את, את איכויותיו ואישיותו של עומרי, אז מה היית אומרת?
קודם כל יש לעומרי איכויות מיוחדות, שבעיניי הוא סופר, הוא סופר אדם, מכיוון שהוא גודל על ידי נשים ואבא, כן. וכשאומרי היה פוגש חיילת בבסיס, מסתכל לה בעיניים, שם ליד על הכתף ואומר לה, את יכולה, הוא באמת התכוון לזה. זה לא מה שפתיים. הוא ממש האמין שאנשים יכולות להציל את העולם.
אני גם רוצה לענות על זה.
ברור.
הסיכום שלך, יקירתי. לי חשוב שיבינו, אולי אפילו יש בזה משהו הפוך ממה שריבי אומרת, אבל זה בסדר, כל אחת ודעתה. לי חשוב שיבינו שלא צריך להיות גיבור גדול כדי לעשות משהו מאוד מאוד גדול. עומרי היה ילד פשוט, תמים, טוב, שטוטניק ומציק ומצחיק, והוא עשה דבר אדיר, אדיר. הוא היה לוחם בפלחץ, סך הכל, חטיבת החילוץ, שגדולתה בזמנו לא הייתה כל כך ברורה, והיה לו אישו עם זה. תמיד אמר לי, אני הולך עם מקומתה הכתומה, אף אחד לא יודע שאני לוחם. אמרתי, אבל יש לך סיכת לוחם ונשק. ובסוף הוא היה לוחם על, והוא עשה דבר מאוד מאוד גדול, וחשוב לי שיכירו גם את זה, את הסיפור הקטן הזה.
אורלי, חברה יקרה, וריבי, תודה רבה על הצוהר הזה שפתחתם למיזם נפלא, ובעיקר לילד מופלא. ושיהיה שבוע מבורך, חיבוק ענק.
אמן, הספר נמכר בחנויות, סטימצקי, צומת ספרים, אתר עברית. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם.